כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, הקבינט יכונס הערב, הקבינט הרחב, כדי לקבל פרטים נוספים באשר למסע ומתן מתנהל על עסקה אפשרית לשחרור חטופים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי השאלה כמה חטופים נשארו בחיים אינה רלוונטית, מספיק שיהיה אחד כדי שעדיין ירצה להציל אותו ולהחזיר אותו לישראל. בתוך כך מצרים מזהירה את החמאס כי אם לא יגיעו לעסקה בתוך שבועיים, צהל ייכנס לרפיח ויפעל בתוכה, בין היתר בהסכמה או בהסכמה בשתיקה של מצרים על פעילות של צהל בציר פילדלפי. הלילה ולפנות בוקר שוב אזעקות באצבע הגליל ובצפון. כוחות צהל פעלו באמצעות חיל האוויר בדרום לבנון והרתו מטרה אווירית גם חשודה. פיצוץ נשמע הבוקר גם באזור טבריה אחרי שכנראה איזשהו כתבם בלתי מזוהה חדר לשמי ישראל. אחרי כמה חודשים של שתיקה מהאיחוד האירופי, היום באירופה ובריטניה, כולל הולנד, מביעים דאגה ממתקפה צבאית של ישראל על רפיח ומסרבים לראות בכך חלק מקו ההגנה הכרחי של ישראל על עצמה. מדינות נוספות בעולם תוקפות את אונרה על כך שבמרכאות לא ידעה על מנהרות הטרור. דוברי אונרה ברצועת עזה אומרים כי גם הם נדהמו לראות את המנהרות ושמעו על זה לראשונה רק אחרי שצהל איתר אותן. היום ישיבת ממשלה טעונה עימות בין השר לביטחון פנים איתמר בן גביר לבין הרמטכ"ל, כמובן בתדרוכים שיצאו מישיבת הממשלה, כל הציטוטים, נדבר ונרחיב על כך בהמשך, וגם על מודיץ שהודיע על הורדת דירוג האשראי של ישראל. את תגובתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לעניין הזה, גם ראש הממשלה אומר, נסיים את המלחמה, הדירוג יחזור, לא צריך להתרגש. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שבוע טוב וחודש טוב. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם סקירה ביטחונית על היממה האחרונה. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אז המתנה דרוכה לקראת כניסה אפשרית לרפיח בימים הקרובים. הכל תלוי ועומד גם מול עסקה שנרקמת או שלא, אבל יש תיאום בהחלט עם מצרים על העניין הזה.
כן, בוא נחלק את רפיח לשלוש נקודות או שלוש גזרות או שלוש פעילות. פעילויות. קודם כל, נרגיע או שנבהיר בצורה מפורשת, זה לא יקרה בימים הקרובים. צה"ל מתכוון לפעול ברפיח בשלוש גזרות, בפעימה הראשונה שלו, בקטע הראשון שלו, להתחיל לעבוד בציר פילדלפי. על כך יש הסכמה פחות או יותר מהמצרים, כיוון שעדיין לפי צה"ל, לפי גורמים ביטחוניים, יש שם 12 מנהרות שפעילות יותר או פעילות פחות. המצרים טוענים שזה פחות, הישראלים טוענים שזה יותר, אבל זאת פעילות שמוסכמת בין ישראל, מצרים וארצות הברית, פחות או יותר. שוב, צריך לשים את זה על השולחן, וזה לא קורה בימים הקרובים. הנקודה השנייה שצהל עכשיו יערך אליה, לאחר מכן, לפנות חלקים גדולים מהאוכלוסייה שפונתה לשם. מדובר בסדר גודל של בין 1,100,000 ל-1,400,000 בני אדם, זה המון, הרבה מאוד. צהל לא מתכוון להתחכך ולפעול בתוך הגזרה הזאת ביחד עם כל כך הרבה עקורים, מופונים או מגורשים או פליטים, איך שנקרא להם, ולכן ייקח פרק זמן עד כדי כך שיעבירו אותם למרחבים אחרים, ואז צהל מתכוון לחלק את רפיח. ישנם שם ארבעה גדודים שפועלים, לפעול בכל רובע ורובע בפני עצמו, ואז להעביר ממקום למקום את האנשים הללו שהם נמצאים שם, כך לפעול. זאת התוכנית בגדול של צהל, לא ניתן את תוכנית הפעולה כמובן, אבל בגדול זאת הפעולה, שלוש גזרות, שלוש פעימות, שלושה עיתויים שונים, שוב, זה לא קורה בימים הקרובים, כיוון שצהל עדיין מתכוון ורוצה להשלים את המלאכה שלו באזור חאן יונס, ושם הוא פועל בעיקר בחלק המערבי. נכון שנשמע כמעט נדוש שאנחנו מדברים על כך, אבל כל פעם מתקדמים לעוד מנהרה, מפתחים עוד שיטה, מסיימים ופועלים בעוד נקודה אחת כזאת ואחרת. רק הבוקר הזה עשרות רבות של מחבלים, הפעם זה בחטיבת גבעתי, יוצב את הקרב של חטיבת גבעתי, שפועל שם בעצימות, הורג מחבלים, משתמש גם בחיל האוויר, כל אימת שהם מזהים או נותנים מידע לחיל האוויר שפועל שם בשמי הרצועה מלמעלה בצורה יעילה, לא בצורה שראינו אותה בעצימות, ולכן אתה שומע פחות ופחות ופחות מטוסים באוויר. זאת הסיבה. בחלק הצפוני ממשיכים לפעול, לא סתם דיברנו הבוקר הזה בהרחבה על חוות השרתים שנתפסה שם בצפון הרצועה באזור שכונת רימל, ולכן פשיטות שם, רימל זה באזור שתי, צפון הרצועה, אזור עזה, מרחבה של רצועת עזה בחלק הצפוני. זאת פעולה נוספת שתימשך גם היא ככל שידרש, יכול להיות שנה, יכול להיות שנתיים, כל פעם יפעלו עליה לתוך המרחב הזה, בתוך כדי פשיטות במרחב הזה. באשר ליהודה ושומרון, שוב אבי, פעילות עצימה, הלילה הזה 12 שעות בבית אומר, כפר אחד, מחנה אחד גדול, עם הרבה מאוד פעילות של מחבלים, עם מעבדה של חומרי נפץ, עם מחבלים, עוצרים הרבה מאוד, לוחדים הרבה מאוד, מקבלים מידע, חוקרים אותם, מפוצצים את המעבדות. 12 שעות, זאת תהיה פעולת צהל גם בתחומי רצועת עזה, כאשר צהל יעזוב שרה. הזכרת את לבנון וזה נכון, אתמול יום יותר עצום, עצים מבחינת הלחימה. הרבה מאוד מקרים שבהם אנחנו שומעים על פיצוצים או הדי פיצוצים או הזקות אפילו של צבע אדום במרחב הזה של גליל תחתון, זה בגלל פעילות של צהל, כלומר יוצאים מיירטים מכל המרחב הזה והם מפעילים את כל מערכות ההזקה, כך שבלבנון גם כן פעילות כזאת. לצערנו היום 3 פצועים קשה, אבי, בדרום רצועת עזה. חזרתי לנקודה הזאת כי צריך להבין שאנחנו עדיין במלחמה, אין נפגעים בחלק הצפוני, אבל 3 פצועים קשה, 1 קצין ו2 לוחמים שנפצעים בקרבות פנים מול פנים מול המחבלים. תמונת מצב לערב הזה, כמעט בית ראש חודש אדר א'.
אכן, רק מילה אחרונה, קובי, כשאנחנו מדברים על עזה ועל לבנון, אנחנו גם ניתן נזכור אולי ליהודה ושומרון, גם שם כל הזמן פעילות ממשיכה, גם שם הרבה כוחות שעדיין פועלים במרחבים שונים, מסכלים פיגועים, ומספר העצורים, המחבלים, אנשי החמאס שנעצרים, גודל בלי הפסקה גם שם.
נכון, מדברים על למעלה מ-3,000 מחבלים שעצורים, אם ניתן את המספר המדויק נכון לערב הזה, 7:06 דקות, בכל חי ובכל הארץ, 3,050 מחבלים עצורים שם מאז תחילת המלחמה לפני 4 חודשים, וחצי מהם, 1,700 כמעט מחבלי חמאס, שכל אחד מהם היה בפוטנציאל לא רק מידע, אלא ידיעות מודיעיניות מבוססות, בהירות וברורות, שכל אחד מהם מתכוון לבצע פיגוע, כמו הדברים שדיברתי קודם על בית אומר, זה נעשה גם בגזרות אחרות, אבל בהחלט הערה נכונה שלך, 3,050 מחבלים, זה כמות גדולה מאוד, גם שם צהל מתכוון ועושה ופועל כדי להשריש את כל מה שנשאר מחמאס שמה, והכל בפעילות של יחידות המילואים שלנו דווקא.
קובי פינקלר, תודה לך. אם כן, תודה, זה מה שקורה טוב. בצפון, בדרום, יהודה ושומרון, המלחמה בעיצומה. אנחנו עם ראש המל"ל לשעבר יעקב נגל, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
עד כמה חשובה עכשיו בעיתוי הזה, נקרא לזה השיח או התיאום הביטחוני עם מצרים? ראינו קצת מתיחות בשבועיים האחרונים, עכשיו אנחנו מבינים שיש איזו הידברות, עד כמה זה קריטי רגע לפני הכניסה לרפיח?
קודם כל, הכניסה לרפיח, הרבה אנשים מופתעים, אני מופתע מזה שהם מופתעים, כי מי שראה את או מי שזוכר את התוכנית המקורית היה שיהיה ב3 צירים, נתחיל בצפון, נעבור למרכז ונעבור לדרום, והגענו לשלב הזה, דרך אגב, די בזמן המתוכנן פלוס מינוס. עכשיו לגבי רפיח. כדי לעמוד ברפיח ופילדלפי, כדי לעמוד במלוא ההנחיות של הדרג המדיני, ומה שנקרא מטרות המלחמה, אין דרך אלא להיכנס לרפיח ולטפל ב4 גדודי החמאס שעוד נשארו שם. סך הכל הם התחילו מ-24 גדודים, 17 לא קיימים, 3 בדרך, ושם 4 ברפיח. זה דבר אחד שקשור לחמאס. דבר שני, שקשור לציר ההברחות בין מצרים לבין עזה, מה שנקרא רפיח עזתית ורפיח המצרית, בציר הזה שהיא מתחת לקרקע, למרות שהמצרים עשו פעולות, אבל לא כל כך מוצלחות או מלאות, כדי לעצור אותו, עבר 95-98% מאמצעי הלחימה שראינו בתוך עזה, וגם בדקות אלה עובר שם הדברים, ולכן יצטרכו לטפל בזה. האם יטפלו בזה על ידי קיר סלארי, כמו שעשו בעזה מול העוטף? יש הרבה דרכים לטפל. עכשיו אפשר וצריך וכדאי לעשות את זה בתיאום עם המצרים. המצרים לא חוששים מהקיר או מהטיפול. המצרים חוששים בצדק מבחינתם, בגלל העובדה שיש 1.4 מיליון פליטים ברפיח כרגע. הם חוששים שמבצע ישראלי שם יגרום להם ללחץ לכיוון הגבול עם מצרים, ואו ניסיון לפרוץ את הגבול, או לחץ גדול על המצרים לפתוח אותו. את זה הם לא רוצים, כי הם לא רוצים את 1.4 מיליון. אם יהיה דרך, וצהל חושב כרגע על הדרך איך לטפל באותם 1.4 מיליון לפני או תוך כדי המבצע הצבאי, אני מניח שהמצרים יביאו עדיין מחאה, אבל יקבלו אותה. גם אם לא, זה טוב לתאם, אני אומר שהמצרים צריכים את הסכם השלום עם ישראל לא פחות מאיתנו ואולי יותר, הם במצב כלכלי קשה עכשיו, בעקבות מה שקורה בים האדום, וירידת ההכנסות בגלל ירידת התנועה בתעלת סואץ, הם ביקשו 10 מיליארד דולר הלוואה מהבנק העולמי, הם רוצים את ה-MOU שלהם, את ההסכם עם ארצות הברית, והם מבקשים ישראל שתעזור להם. בקיצור,
יש הרבה מאוד אינטרסים למצרים.
לא להיכנס כרגע לחיכוך עם ישראל, עדיין, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות בצורה, אני קורא לה לא מינורית ולא קטסטרופלית, זה לא מלחמה, יכול שיקראו לשגריר, יהיה מחאות, יהיה פה, תאמין לי שהערכה שלי, לא תאמין לי, אף אחד לא צריך להאמין לי, הערכה שלי היא שזה לא יוביל למלחמה, ואחרי כמה זמן העסק יחזור למה שהיה לפני, ואני מקווה אחרי שצהל יטפל בחמאס ברפיח, ואז נגמור את הטיפול בחמאס הצבאי, וישאר לנו לטפל במנהרות, וכמובן להחזיר את החטופים.
מבחינת מצרים, רק נבין יותר את העניין, שהמאזינים לא כל כך ככה בקיאים ברזי היחסים בין מצרים לבין החמאס, שהחמאס מחוסל זה טוב גם למצרים.
חד וחלק, המצרים לא בדיוק אוהבים את החמאס, לא סתם המצרים לא רוצים לקבל חזרה.
אנחנו זוכרים את העננה של האחים המוסלמים בבחירות.
נכון, המצרים לא אוהבים את החמאס, אבל הרבה אחרים בעולם הערבי שלא אוהבים את החמאס,
לא אוהבים עוד יותר את ישראל.
שמים עכשיו על ראש שמחתם את הצורך לטפל, את כל הדברים שקשורים לנושאים ההומניטריים והכל. תאמין לי, אם היית שואל בחדר שגור את הסעודים ואת האמירותים על הפלסטינים ובעיקר על החמאס, היית שומע מילים שלא היית רוצה לשמוע. אבל כלפי חוץ, ובמיוחד תקשורת פנים ויחסים של העולם הערבי, ובמיוחד לאור המלחמה שיש עכשיו בינינו לבין החמאס בעזה, כלפי חוץ אין להם ברירה, אלא לבוא להגיד צריך לפתור את הבעיה הפלסטינאית, צריך לטפל בציבור, בסדר, אז כל אחד צריך להגיד דברים שהוא אומר בחוץ, ודברים שהוא אומר בפנים, כן. לא תמיד הם אותו דבר.
נדבר רגע על החטופים ועל
עסקה. המצרים עצמם, האחים המוסלמים, זה לא בדיוק ראש אהבתם, והקשר בין האחים המוסלמים לבין החמאס ידוע.
כן. כשאנחנו מדברים רגע על עסקה רלוונטית כזו או אחרת, אם בכלל יש על הפרק לשחרור חטופים, אני רוצה לשאול למדתך, כי בעצם אם הייתה עסקה טובה שלא כוללת שחרור מסיבי של מחבלים עם דם על הידיים, והפסקת מלחמה לפרק זמן ממושך ודברים כאלה, ודאי שאין לוקחים אותה בשתי ידיים, אבל אין כזו עסקה. ולכן מה האסטרטגיה? להמשיך ולהתפשר ולתת עוד ועוד לצד השני, או ההפך, לומר אוקיי, זה הקו האדום שלנו, ומכאן אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, ממשיכים להילחם.
מתחילת הלחימה אמרנו כל הזמן שצריך לעשות את המלחמה בחמאס כאילו אין חטופים, ולשחרר את החטופים כאילו אין מלחמה. זו אמירה מאוד הרבה קלישאתית, אבל כנראה היא אמירה נכונה, ועושים את כל מה שניתן, בינתיים לא הרבה הצלחה, אבל לאט לאט, החרב מתעדקת על צווארו של סינואר, אופה, זה לאט לאט, זה בעיה, כי זה פוגע בחטופים, ולצערנו גם חלקם יכולים להינזק בריאותית, או חס וחלילה גם יותר מזה. עכשיו, יש שלושה תנאים שדורש החמאס, כרגע, לפחות לפי מיטב הבנתי, ואף אחד מהם ישראל לא יכולה לקבל אפילו כתחילה למסע ומתן. אומר סינואר, אתם תפסיקו את הלחימה, תוציאו את הכוחות מעזה. אומר תנאי שני, אני אמשיך להיות המנהל של עזה ושל החמאס, והחמאס ימשיך לשלוט בעזה, ותנאי שלישי, אתם לא תיגעו בגבול, לא תעשו תיקונים, לא תעשו אזור חיץ. בקיצור, שלושת התנאים האלה, אם תיקח אותם ביחד, אומר החמאס, אני רוצה לחזור לשישי באוקטובר. אף אדם שפוי בישראל, ולדעתי 90% מהאוכלוסייה לא תקבל אף אחד מהתנאים האלו. מצד שני, הלחץ הצבאי על החמאס מתחיל להביא תוצאות, לא עדיין בקצב הנכון, ופעם ראשונה, למחות לפי מיטב הבנתי, חמאס עזה מתחיל להיות יותר פרגמטי מאשר חמאס דוחה, שיושב במלונות פאר, ומבזבז את המיליארדים שלו על הילדים שלו, והוא מוכן לשמוע על כל מיני לדוגמה, כשנבנו שתי תנאים, אז הוא אומר, אוקיי, בשלב הראשון, אני כבר לא דורש הפסקת הלחימה והוצאת הכוחות, אז בוא נעשה שחרור של 35 חטופים מול 35 ימי הפוגה ומול שחרור אסירים, והוא כבר לא אומר אסירים כבדים, אבל הוא אומר מיד, בוא נכרוך את זה עם השלב השני והשלב השלישי, ורוצה ערבויות בינלאומיות. צריך לזכור דבר אחד, אני לא מזלזל, ואני חושב שהבאת 35 חטופים, במיוחד שמדובר על החטופים שנקראים ההומניטריים, נשים, ילדים, זקנים, חולים, כן. זה חשוב מאוד 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 מאוד, ואם ניתן לעשות את זה, גם במחיר הפוגה, כל זמן שלא מדובר על שחרור, לא כבר מהסירים פחות מפריע לי, אבל גם כרגע שמדובר על אין הפסקת לחימה, יש הפסקת אש, כמו שהיה, מה שנקרא,
כלומר, אתה רואה,
כמו עסקה קודמת,
אני רוצה לחדד.
שני הזדים מרוויחים ממנה. עסקה כמו העסקה הקודמת, שני הצדדים יכולים לעשות במשהו, צהל יכול להיערך לשלב הבא, החמאס יכול להראות שהוא שחרר קצת אסירים וזה. ישראל אסור להתחייב לשלב שניים או שלוש, בהנחה שזאת אכן העסקה. אם רוצים משהו אחר, צהל צריך, מדינת ישראל צריכה לוודא שמדובר על עסקה שיש בשחרור של כל החטופים. אחרת אסור לה לוותר על דברים, מעבר למה שאמרתי עכשיו, שזה דומה לעסקאות הקודמות. כי אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה של הפוגה, אפשר להמשיך בלחימה.
כלומר, מה שלא ברוח העסקה הקודמת, מבחינתנו זה מחיר כבד מדי, ואני רוצה לשאול אותך מבחינתך, מה הדירוג הגבוה יותר, או מה הוויתור הגבוה יותר מבחינתנו?
הוויתור הגבוה יותר הוא הפסקת הלחימה, חד וחלק.
לא, ברור, אבל שמדובר רק על הפוגה, ולא הפסקת הלחימה. הפוגה יותר ארוכה...
שמדובר על הפוגה זה בסדר.
גם אם היא ארוכה, זה יותר משווה ערך לשחרור מחבלים עם דם על הידיים?
אני חושב שכן, עוד פעם, אף אחד לא מדבר כרגע על שחרור מחבלים עם דם על הידיים, לא בשלב הראשון, אם יהיה, אבל כרגע אין עסקה של אם יהיה או שלב ראשון. שני הצדדים אומרים, גם החמאס אומר, אני מוכן שלב ראשון, אבל בוא, אני רוצה ערבויות בינלאומיות של השלב השני ושלישי, אני רוצה ערבויות בינלאומיות שאני, סינואר ומנהיגי החמאס, וכל הלוחמים, או אני לא אוהב לקרוא להם לוחמים, הטרוריסטים, חסינים מפני פגיעה מעכשיו ולתמיד, וגם בשלב האחרון, אני הוא זה שישלוט בעזה, אני מוכן לקבל השתתפות של הרשות ודברים אחרים, אבל אני הוא זה שישלוט בעזה. זה לא הולך לקרות למיטב הבנתי, ולכן אני לא רואה בצד הזה. בצד הישראלי, אנחנו לא מוכנים למצב שבו יש דברים שבו נוותר על דברים מהותיים, בלי לקבל את כל החטופים או הבטחה או ביטחון, שזה לא כך יש, לקבל את כל החטופים, כי סינואר לא ישחרר את הסרט 20-30 החטופים האחרונים, זאת תעודת הביטוח שלו, כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות, ולכן אני לא רואה אותו מוותר על כל החטופים. ושוב, תזכור מה היה כשהיה חטוף אחד בעזה, מה יקרה כשהוא 30 או 40. עדיין, כל חטוף שאפשר יהיה להחזיר, צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי להחזיר אותו, ובתנאי שלא מדובר על ויתור של הדברים שאמרתי קודם, לא הפסקת הלחימה, לא הוצאת כוחות, לא הבטחה לחמאס ולסינואר, שלא נמלא במלואה את הנחיות הדרג המדיני והצבאי, ואנחנו נגיע לכל מטרות הלחימה, שזה חיסול החמאס, אין חמאס בעזה, תפיסת כל המנהיגים ואלה שהיו מעורבים בטבח והבאתם או למוות או לדין, והחזרת החטופים. כמובן שאחרי זה, פירוז עזה, אין עזה תחתית, זה ייקח הרבה מאוד זמן, גם שנים.
כן, זה עוד תהליך.
אין טילים, אין תשתיות, כל הדברים האלה הם דברים שיקרו ביחד. לא בטוח שהדברים האלה מתאחדים. יכול להיות שהמקסימום של צד אחד הוא לא המינימום של הצד השני ולהפך. ולכן מדברים על מסע ומתן, ישראל צריכה להיות שם, אם יש מסע ומתן אמיתי, אבל לא לוותר על אותן נקודות מרכזיות שסקרתי קודם.
דברים בהחלט ברורים וניתוח מעניין של התמונה. יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, תודה לך.
תודה רבה וערב טוב.
בשורות טובות. יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו הפרשנים, ישי כהן, כיכר שבת, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אריה ארליך, גם איתנו לקו, שלום אריה.
ערב טוב אבי, ערב טוב ישי.
ערב טוב. אז כן, נדבר על המלחמה, על הכלכלה, על מודיץ, על השרים, על הדלפות מהקבינט, לא על הבחירות לרשויות המקומיות. מקובל עליכם?
כן, כן.
טוב. מה, אני לא שומע?
באמת לא מעניין בזמן כזה.
כן, לא, גם אין לך קליטה כל כך, אז חשבתי שאמרת משהו ופספסנו. אוקיי, אנחנו רואים את הנקודה שבה אנחנו נמצאים. ישי כהן, כשאתה רואה את הסיפור סביב חוק הגיוס שהולך וצובר תאוצה בשבוע שעבר, ילך ויעלה ויתעצם עוד ועוד בחודשים הקרובים, וזה על רקע המלחמה, על רקע החוק שמוצע, הדברים של ראש הממשלה ועוד ועוד, מה תפקידנו כרגע נקרא לזה אנשים החפצים לעשות הכל כדי שמי שלומד תורה יוכל להמשיך ללמוד תורה בשקט ובבטחה?
קודם כל להבין את גודל האירוע שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את הדיון בכלל, צריכים להבין את האירוע. אם במשך שנים הוויכוח שלנו היה מול איווט ליברמן, מול יאיר לפיד ואחרים, אנחנו כנראה מתגלגלים מאירוע הרבה יותר מורכב כמגזר חרדי, לאירוע שבו מהצד השני לא יבואו מולנו יאיר לפיד, איווט ליברמן וגורמי האופוזיציה, אלא זה יכול להגיע למקום שבו אלפי אנשי מילואים שנלחמו ברצועת עזה יצאו להפגנות, מה שלא ראינו שנים רבות, למען שוויון בנטל כלשונם. אנחנו יכולים גם לראות ציבור דתי, כזה שהוא לא שונא ציבור חרדי, כזה שאין לו באמת שנאה או היווה אידיאולוגית, ודאי לא מבחינת מחנה ימין, מחנה שמאל, ויבואו ויגידו, הנה אנחנו התגייסנו ואנחנו גם לומדים תורה. ואז זה נגיע למקום של ויכוח אידיאולוגי גדול יותר, עם ציבור שהוא לא שונא אותנו, אפילו הוא אוהב אותנו ושותף לדרך שלנו. ואחר אני חושב שאנחנו צריכים להאריך לאירוע אחר, שונה לחלוטין, בטח שהוא מגיע אחרי מלחמה קשה, עם לא מעט נופלים. ואני אגיד עוד משפט אחד, שראיתי זה בסוף השבוע, וראיתי שגם אריה כתב על זה היום בבוקר, אני לא חושב שלבוא לעיתונאים דתיים שכותבים על הסיפור הזה של החיכוך בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, נכון לבוא ולענות להם, אבל אתם שירתם בגלי צהל, כי אותם עיתונאים הם לא כאלו שמייצגים את עצמם, אלא בסוף אבי ממרן, כשאתה מתראיין בחדשות 12 במקום אחר, וכנ"ל אנחנו אחרים שמתראיינים בכלי תקשורת שאינם חרדים, אנחנו לא באים לשם כעיתונאים בלבד, אלא גם כמייצגי ציבור בסוף. אנחנו באים, מה שנקרא, להסביר לציבור שאינו חרדי את מה שקורה אצלנו בתוך המגזר. ולכן כשעיתונאי דתי מצייץ או מדבר על התסכול בציבור הדתי, לא נכון לענות לו, אתה שירת בגלי צה"ל, כי בסוף יש מאחוריו ציבור שהוא משקף את דעתו בשעה הזו.
אוקיי, טוב, זה ברור שאנחנו לא צריכים להתייחס עכשיו אישית לזה או לזה או לזה שאמר, אלא בעצם לעניין העקרוני והרעיוני. אז תמיד היינו מגיבים, אתה יודע, אריה, תמיד היינו משיבים, עונים, מסבירים, מנסים להסביר את ערך לימוד התורה, שרדנו בזכות לימוד התורה, זה כוחנו, עם ישראל וההיסטוריה. כרגע אולי הגענו לעיתוי שיש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע?
צריך קצת לסתור את דברי אבי ולומר, ולתת פרספקטיבה היסטורית. ברור לחלוטין שהדיון קיים עכשיו, ואני גם לא מאשים את
רק
הדיון.
רק תשפר את הקליטה אריה, זה יעזור ממש להרבה מאוד מאזינים.
אני ממש מנסה, אבל בכל זאת אני אנסה לדבר עכשיו שם אותי טוב יותר.
לא, רק יותר גרוע.
וואו. אז אני מנסה עכשיו שוב. אני אומר שאני רוצה לתת פרספקטיבה היסטורית, קודם כל נכון שהדיון עכשיו שהוצף בידי כל מיני עיתונאים מקרב הציונות הדתית הוא דיון אמיתי, לפחות רובם או חלקם הגדול
לא מתכוונים לנגח, אלא באים ממקום של כאב אמיתי. אבל בוא נתבונן היסטורית, זו לא המלחמה הראשונה של מדינת ישראל חובה. היינו במלחמת ששת הימים, ומלחמת יום הכיפורים, שניהם קרו לפני שאנחנו נולדנו, וכמובן, כל פעם כשאתה נמצא באותה נקודת זמן רלוונטית, אז אתה חושב שהמצב הוא הכי חמור והכי גרוע, והלאום הוא הכי גדול. עולם הישיבות שורד 75 שנה במדינת ישראל, באקלים שהוא אף פעם לא נוח. הם עולים ויורדים, יש תקופות שיש הלאום גדול, יש תקופות שיש הלאום קטן, יש תקופות שהלאום הוא פוליטי, סטייל איווט ליברמן הוא שינוי, ויש תקופות שהלאום הוא אותנטי וכאוב, שנובע ממקום אמיתי, כמו שאנחנו רואים עכשיו. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיבהל, צדקת הישיבות שלנו, שיום תורה, שעוסקים בתורה, שהם בניין האומה שלנו, שהם היסוד שלנו, כמובן לתת דרכה האינסופית לחיילי צה"ל שמחרפים את נפשם ובזכות מסירות הנפש שלהם אנחנו נמצאים כאן בארץ, אבל אנחנו לא צריכים להיבהל. אנחנו לפעמים אנחנו נוטים לחיות בבועה של האולפנים, של הטוויטר, פוחדים מהם דבר. אני מדבר עם חיילים שנמצאים עכשיו בלבנון, שנמצאים עכשיו בעזה, והם אומרים לי, אשריכם תלמידי הישיבות, תחזק את תלמידי הישיבות, מה שאתה רואה בתקשורת לא משקף אותי, מה שכותב עיתונאי פלוני או אלמוני, גם אם הוא מהמגזר שלי, לא מייצג אותי. אני מעריך את בני הישיבות, אני נלחם טוב יותר כשאני יודע שבחורי הישיבות לומדים תורה, מחזיקים את כולם בתורתם. לא צריך להתרגש מכל מה שאומרים באולפן חדשות ערוץ 12 ובאולפן ערוץ 13 ובסוויטר ובכל מיני מקום כאלה.
בחורי הישיבות...
אתה יכול
להגיב לך? בוודאי. כאילו בוויכוח שאין צד שני לוויכוח בשידור. אני לא חושב שלא מימרן ולא אני חושבים אחרת ממך על הערך של לימוד התורה ועל הערך של עובדי התורה, ואני אגיד לך יותר מזה.
כן, אבל יש איזשהו מטר פוקליפטי שאנחנו צריכים לדעת.
רגע, 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 בוא ננהל דיון.
תן לדיון. אני אגיד לך יותר מזה, גם פרסמתי את הרעיון הזה, בתוך רצועת עזה פגשתי לוחם שאינו חרדי, אינו טועם אגוז, שאמר לי, הנה אני פה, יהודי חילוני, אבל אוהב אתכם החרדים, תמשיכו ללמוד תורה, אתם שומרים עלינו בלימוד התורה. פרסמתי את הרעיון הזה, פגשתי אותו בתוך סג'איה, את הלוחם הזה. ועדיין, יש ציבור גדול, חלקם לא מכיר בערך לימוד התורה, ושולח את הילדים שלו לצבא להילחם, וצריך לנהל איתם את הדיון הזה. ועדיין יש גם ציבור גדול, ציבור דתי, ואני אגיד לך גם, יש לי כמה חברים מישיבת מרכז הרב והר המור, שאומרים לי, אישה, יש פה דיון שאנחנו צריכים לדבר עליו. וזה לא מה שנקרא, אני אומר את זה בסיסמה של ההגדרה של כאילו הדתיים הלאומיים היותר מודרניים של גבעת שמואל. לא, זה מגיע ממרכז הרב והר המור שאומרים, עת להילחם, ואתם צריכים להצטרף למלחמה. עכשיו, אני לא אומר, זה שאני אומר שצריך לנהל את הדיון הזה, וצריך להבין שיש צד שרוצה לנהל איתנו את הדיון הזה, זה לא אומר שחלילה וחס אני ממית בקיו זה בערך לימוד התורה, בקיו זה ממעמדם של תלמידי הישיבות הקדושות. זה לא קשור אחד
לשני,
לא כל מי שאומר שצריך לנהל דיון,
רק שנייה, שנייה, בוא, אני רוצה רגע למקד את הדיון. אם הדיון הוא כמובן... כן, אבל הדיון הוא רק שנייה. בוא נמקד על מה אנחנו בעצם דנים כרגע. אנחנו לא דנים על ערך לימוד התורה, אנחנו יודעים שבזכות התורה העולם קיים, ועם ישראל חי ושורד בכל כך הרבה גלויות וצרות, שהטבח הזה קטן כעין וכאפס למה שעברנו 3,000 שנה, בלי צבא ובלי שבק ובלי חיל אוויר, בזכות לומדי התורה. לא על זה הדיון. הדיון הוא האם בשנת 2024, תוך כדי המלחמה הזו, תפקידנו אנחנו כציבור חרדי, לצאת ולהגיב, לצאת ולגונן על עולם התורה, להסביר, ללכת לעזה ולראיין איזה חייל שאומר תמשיכו ללמוד תורה, או שתפקידנו כרגע לבלום, להחריש, להתכנס, לסגור את הדלתות.
אבל הדיון הזה, אבי, הוא הרבה יותר מדיון רגעי, כי זה לא דיון שהיום אנחנו נתעלם ממנו, ובעוד שבוע הוא יחלוף. זה דיון שילווה אותנו חודשים קדימה.
הדיון הזה מלווה אותנו
רגע, אריה. חודשים קדימה, אפילו יותר משנה, ובסוף זה יגיע גם כמובן לבגץ, ובסוף זה יגיע לעצירת תקציבים של עולם הישיבות, זה יגיע לשם, נרצה או לא נרצה. זה לא משנה איזה קואליציה תהיה כאן בעוד שנה, גם תהיה כאן קואליציה ימין, גם יהיה פה שמאלים חרדים, בסוף כל עוד שלא נגיע לשום מתווה מוסכם. עכשיו, אני לא יודע מה המתווה,
אבל אישי, רגע, אתה מתעלם לרגע מכל הנושא הפוליטי.
אבל ברור שזה יגיע לשם.
כן. כן, אבל תקציבי ישיבות ולא תקציבי ישיבות, זה הכל תלוי בתוצאות הבחירות ובהרכבת קואליציה, ואז אתה תראה תקציבים או לא תראה תקציבים, זה עוד עניין, עזוב את זה רגע. אני שואל, האם אתה יכול עכשיו בעיתוי של מלחמה להסביר לאימא מרמת השרון, שהבן שלה כבר 4 חודשים ברצועת עזה, מה זה ערך של לימוד תורה? אם אתה לא יכול, אל תנסה, אל תנסה, תפתח גמרא תלמד.
טוב, אני חושב... רגע, אריה, אני שואל אותך גם. אריה, אתה מכיר את אלתר
גרובייס? לא, אבל לפני שאתה שואל אותי, תתן לי גם לומר.
טוב, תן לאריה רגע לומר.
אני רק רוצה מסיים. אתה מכיר את אלתר גרובייס מעיתון משפחה?
אני רוצה, לפני שאתה מראיין אותי, אני רוצה לענות על הדברים שאמרת, כי הם חשובים מאוד, וחשוב להתייחס אליהם. אני חושב שכמי שאני הייתי, אני מנהל את הדיון הזה בתקשורת, והייתי בכל השלבים של הדיון הזה, גם מלמחורת שמחת תורה, וגם עברתי כל מיני מהלכים, ואני דווקא מהמקום הזה אומר שהנקודה שאליה נקלע עכשיו הדיון, זו נקודה שאין מה לנהל את הדיון הזה. אנחנו צריכים לחכות, יש על רגעים כאלה נאמר, נחמי, עוזבו דלתך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, משום שכרגע, ואני התבקשתי גם היום וגם בשבוע שעבר, להשתתף בכל מיני פורומים ופאנלים, ואני עונה לכולם, זה לא הזמן, אין עכשיו כסף, אין עכשיו בשלות, משום שהדיון עכשיו הוא אמוציונלי, הוא לא נובע ממקום רציונלי, הוא לא נובע ממקום של מחשבה ושל ניסיון להבין את הסנטימנט החרדי מול הסנטימנט הישראלי. עכשיו יש אמוציות ואני יכול מאוד להבין אותם, מאוד להזדהות איתם, אין ספק, אחרי תקופה קשה שהיו הלוויות צבאיות, כל כך הרבה חיילים קדושים אותו הורים עשו את נפשם, אין שום אפשרות לנהל דיון רציונלי. לכן כשאנחנו מתמסרים לדיון הזה ואנחנו באים ואומרים כן נכון אנחנו צריכים להתגייס ומשלו לא צריך להתגייס, כל הדיון אנחנו אומרים לך לא, גם מי שלומד, אנחנו לא מדברים על שלא לומד, גם מי שלומד, תגייסו אחרי הישיבות. אני חושב שכרגע אין את המצע המתאים לניהולו של דיון כזה. כרגע אנחנו צריכים לחזק ולבסס את עולם הישיבות. צריך לזכור שלא רק באולפנים שומעים אותנו, שומעים אותנו גם בישיבות. בסוף הכל מגיע לאחורי הישיבות, ואם אנחנו לא מביאים 100% שמונה בצדקת הדרך, אלא קצת מגמגמים וקצת אומרים נכון, אולי אתם צדקים, אולי צריך לקצץ בתקציבים, ואולי צריך לראות ולדבר ולדון, בסופו של דבר זה מחליש גם את עולם הישיבות פנימה. הדיון הזה יתנהל ביתו ובזמנו, מה שנקרא בשש אחרי המלחמה. שום דבר בדיון הציבורי עכשיו, אגב, לא רק כלפי הגיוס, הוא לא רציונלי, הוא סתם באמוציות של הזרקות מצד לצד, ולכן אני חושב שאין לנו מה להתנחל כרגע בדיון, כי אנחנו נצא ממנו וידנו על התחתונה. צריך לחכות, וישקע האבק, וכולם ידברו בגובה העיניים, אז לדון ונלבן מה עושינו בוויכוח ארוך השנים.
ישי כהן, משפט קצר, קצר.
אני רוצה להגיד משפט, קוקו, אני חולק על אריה.
אוקיי, העמדה של שניכם מובנה.
רגע, אני רוצה משפט.
כן.
אסור לנו לזרוח את הזירה הזו, ואפשר לשכנע, אני לא מכיר את כל הטקסטים שעריך, כנראה אני לא צופה מספיק בחדשות כדי לראות חרדים שאמרו שצריך לוותר על תקציבים ולגייס תלמידי ישיבות, אני לא מכיר את זה, לא ראיתי חרדי אחד שאומר את זה על המסך. אני כן אומר, ואני שאלתי אתכם בכוונה, שניכם מכירים את אלתר גרובייס מעיתון משפחה, נכון? היום במקרה נפגשנו באקראי בשכונת גבעת שאול בירושלים, וזה היה אחרי שאתמול הופעתי בחצות 12 על הסיפור של סוגיית הגיוס, הנושא הכי רגיש בימים, הכי רגישים. וניגש אלינו יהודי חילוני ששנינו לא מכירים. הוא אומר לי, ישי, תדע, אני לא הסכמתי עם מילה שלך אתמול, אבל אתה הצלחת להסביר לי מה קורה בצד השני בלי להכעיס אותי. ואני חושב שאם היינו משאירים זירה כזו, בלי שיהיו שם נציגים חרדים, ואני לא היחיד, יש הרבה כמוני, שהולכים ומסבירים, גם אם לא משכנעים, חובה להזניח את הזירה הזו ולגרום לציבור גדול.
אנחנו רואים את הציבור הדתי-לאומי היקר. ישי, אנחנו רואים את הציבור המתנחלים היקר, שמקיז את דמו כרגע גם במלחמה. שמוסר נפש על עם ישראל ועל ארץ ישראל ולומד תורה ברובו הגדול, מאוד מאוד מצליח להסביר את עצמו כאן ב-30 שנה האחרונות, ואין לו דלגיטימציה, והתקשורת מחבבת אותו, פשוט אוהבת אותו, תמיד מאירה פנים אליו, למרות שהוא נותן ומשתלב ותורם ונותן. אולי צריך לעשות הפרדה בין אידיאולוגיה לדברים שאנחנו מאמינים בהם, לבין מה אומרים עלינו, ואיך אנחנו מסבירים את זה, ואם נהיה מקובלים או לא נהיה מקובלים, ואם נצליח להסביר את עצמנו או לא. זה באמת שני דיונים שונים, אבל אנחנו עוד נמשיך בעיתו ובזמנו להמשיך לעסוק בדיון המרתק והחשוב הזה. תודה לשניכם. ישי כהן, ארי ארליך, תודה, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב, ערב טוב.
אנחנו עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אתה מתפרץ ככה לדיון בנושא חוק הגיוס וסוגיית הגיוס וחרדים והכל.
אני לא מתפרץ לשום מקום, רק איפה שמזמינים אותי.
אז הנה, אז אתה מוזמן. אתה מסכים עם זה שזה לא משנה מה יקרה, אם יתגייסו יותר חרדים, פחות חרדים, ישתלבו ככה, ישתלבו אחרת. אנחנו לוקחים דוגמה מהמתנחלים, מהציבור היקר הזה, שאם לא אוהבים אותך בתקשורת, זה לא משנה מה, לא, מה שתעשה, מה שתגיד, כמה שתשתלב וכמה שתראה, אתה מסומן וזה לא יעזור.
תראה, אני חושב שהשיג ושיח בנושא הגיוס, גם בנושאים אחרים, צריך להיות קודם כל להתחיל מהשאלה מה הדבר הנכון לעשות. השאלה אם היום בדיוק שמענו באחד מהערוצים, שבעיניי דבר זעזע מאוד, מישהו שאומר שנתניהו רוצה שחטופים ימותו, בוא, הם, אין להם מעצורים, וזה לא, זה לא, לא, בכלל לא קשור לשאלה מה עושים. צריך לעשות את הדבר הנכון באשר הוא נכון, ולא לצפות, לא למחיאות הכפיים, וגם לא להתרגש מהגינויים בתקשורת. ובנושא הזה יש מחלוקת ערכית, אמיתית, יסודית בחברה הישראלית, אסור תשטש אותה. אני חושב שאפשר לחשוב על כל מיני דרכים למצוא לפתרון. השאלה היא האם מישהו באמת רוצה לנהל את השיח הזה, להגיע להסכמות, או שמישהו רוצה מצא עוד הזדמנות לייצר פילוג והסתה.
כן, השאלה אם זה הזמן גם. אני לא חושב שזה הזמן, כשהאמוציות והלב גואב ויש מלחמה וחיילים בחזית ולומדי תורה בבית המדרש, לנהל דיון סופר רגיש שכבר 75 שנה לא מצליחים למצוא לו פתרון, והנה דווקא עכשיו כאילו נצליח למצוא לו פתרון. פתרונות יגיעו בשיח רגוע, בתקופות אחרות, בזמנים רגועים. נקווה שיהיו כאלה בקרוב. תגיד, אתה מוטרד מסוגיית הדירוג האשראי וכל הסיפור הזה?
כן, אני חושב שסוגיית דירוג האשראי היא דוגמה בולטת לערבוב מושגים. זאת אומרת, ברור לכולם שזמן, שמלחמה יש לה השלכות כלכליות, יש לה השלכות שלו, הגדלת התקציבים, יש לביטחון, יש לה כוח גדול, חלק גדול מכוח העבודה שמגויס, וזה גם משפיע על המשק. יש את העלויות, יש צריך להתמודד איתם, אפשר להתמודד אותם. אגב, ראיתי גם את ההתייחסות של נגיד בנק ישראל, גם התייחסות של כמובן שר האוצר, גם את ההתייחסות של ראש הממשלה. כולם, גם בדוח הזה של מודי, יש התייחסות לסוגיות הכלכליות ולצעדים שמדינת ישראל נוקטת בשביל להתמודד איתם. מה שבעיה זה שיש ערבוב מושגים וערבוב תחומים. זאת אומרת, מי שרוצה לדבר על יחס החוב תוצר, ומתי הוא גדל, ומתי לקחנו אג"חים, וכל הסוגיות הללו, בשביל זה יש גם כלכלנים וגם סוכנויות דירוג, ולפעמים יש להם גם עצות טובות שכדאי גם לאמץ. בשנייה שאנחנו עוברים למקום של התפיסות המדיניות, שם אני לא רק שאני לא חושב שיש תועלת לדון ולהקשיב בזה, ולהקשיב בזה לכלכלנים, בין אם הם יושבים בניו יורק ובין אם הם יושבים בישראל. על השאלה, אתה יודע, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אני בדקתי בשנת 2008, לדעתי גם ב-2007, חלק מסוכנויות הדירוג ראו את החלטת האום לגבי לבנון, וראו צפו את השקט הצבאי כביכול שצפוי לנו מלבנון אחרי מלחמת לבנון השנייה, והעלו את דירוג האשראי של ישראל. עכשיו בוא נסתכל על זה רטרואקטיבית, האם העובדה שאנחנו הגענו לאיזה הסכמה, החלטה 1701 של האום, גרמה לזה שגבול הצפון הוא שקט ורגוע, ואנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאין לזה השלכות? להפך, אתה יודע, אפילו אולי אותה תוך סוכנות דירוג עכשיו בא ומסבירה לנו שאם תהיה התלקחות של גבול הצפון יותר ממה שיש עכשיו ונפתח שם מלחמה, אז אוי ואבוי מה שזה יעשה לכלכלה. זאת אומרת, מה כלכלן מבין בשאלה איך כדאי לסיים את מלחמת לבנון השנייה, האם בהחלטה 1701 או בפירוק מלא של החיזבאללה? זה לא סוגיה של איש כלכלה.
של עולם הכלכלה.
וכל מי שמנסה לקבל עצות בנושא הזה מאיש כלכלה עושה טעות.
כן, אנחנו, אבל תוך כדי זה רואים בכלל שהעולם משנה, לא שהוא תמיד, הוא לא אהב אותנו ולא אוהב, אבל גם אמריקאים וגם אירופה, בריטניה, האיחוד האירופי היום, כותרות ענק, לא להיכנס לרפיח, האיחוד האירופי מוציא הודעת גינוי על הכוונה של ישראל להיכנס לרפיח. עד כמה השיח הזה, שהוא בכלל לא קשור לכלכלה, והוא לא קשור גם למלחמה, והוא קשור לאהבת ישראל בעולם במרכאות, עד כמה הוא משפיע בסוף על מקבלי החלטות, בהג, בחברות האשראי, בבנקים הבינלאומיים, בכל מיני מקומות אחרים שישראל צריכה אותם?
אז אני חושב שמה שמשפיע, ואני חושב גם מי שראה היום קצת את הנתונים הכלכליים, רואה מה שמשפיע זה השאלות הכלכליות עצמן, זאת אומרת, הוצאות, התקציב, הם אלו שמשפיעות. לא השאלה מה אומרת סוכנות הדירוג בהקשר הזה, אלו הנתונים הכלכליים עצמם, שהם גם משליחים על מה שאומרת סוכנות הדירוג. וכמו שראיתי חלק מהכלכלנים כותבים, חלק גדול מהשאלות של דירוג האשראי כבר תומחרו, כמו שנקרא, על ידי השוק. לגבי הדרך שבה מדינת ישראל צריכה לפעול, אני בהחלט חושב שאין בנושא הזה, ולא צריכה להיות בנושא הזה, שום פשרה או מצמוץ. מי שאחראי לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, זה ממשלת ישראל ומדינת ישראל, ואם אנחנו לא נסיים את העבודה בעזה, זאת תהיה בכייה לדורות. ולא משנה, כמובן צריך ועושים את מה שנדרש לעשות במישור המדיני.
לא, כי כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שדירוג האשראי, שהורדה דירוג האשראי, זה כדוגמה, מושפע מעניינים פוליטיים ומהתייחסות פוליטית, לא באמת מהתייחסות כלכלית. אני שואל, עד כמה ההתייחסות הזאת משליחה על עוד עניינים ועל עוד דברים? וזאת באמת השאלה, עד כמה אנחנו צריכים להתחשב במה שקורה סביבנו בעולם? אם הכל פוליטי, אז אולי נשחק במשחק הזה.
אז כמו שאמרתי, לתוכן הדוחות הכלכליים, בין אם של דירוג האשראי, בין אם של גופים אחרים, כמו ה-OECD ואחרים, בהחלט, יש שם נקודות כלכליות שצריך לשים לב אליהם, גם כאשר לחלק מהצעדים הם מחמיאים, כמו שהם מחמיאו להתמודדות בתחום המיסוי וכדומה, וגם כאשר הם מתייחסים לפתיחת המשק לתחרות ועוד ועוד, צריך להתייחס לנתונים הכלכליים ששם. לכל מה שנוגע לתפיסות מדיניות וערכיות, אני חושב שצריך להגיד, עם כל הכבוד, עד כאן, זה לא, לא, לא זה המומחיות שלכם, לא בשביל זה אנחנו זקוקים לכלכלנים, אנחנו זקוקים לכלכלנים לשאלות כלכליות, שאלות ערכיות, צריכה כל מדינה, בהקשר הזה מדינת ישראל, צריכה לקבל לפי החלטותיה וערכיה, ואם אני, אוי ואבוי יהיה למדינת ישראל, אם אנחנו נמנע מהכרעת החמאס, בגלל שבאיזה סוכנות דירוג אשראי, או בגלל שיהיה מזה איזשהו נזק כלכלי. לעצם היציאה למלחמה יש השלכות כלכליות, אבל אי היציאה למלחמה יש השלכות גם כלכליות, גם ערכיות, גם ביטחוניות, גם מוסריות, שאנחנו לא יכולים בכלל, זה בכלל לא שאלה. אנחנו חייבים להשמיד את החמאס, אנחנו חייבים להשיב את החטופים. הסוגיה הזאת, הסוגיות האלו בכלל לא תלויות בתג המחיר הכלכלי, כן. כביכול, שבאיזה סוכנות דירוג יגידו טוב. שאוהבים או לא אוהבים.
לסיום, מילה אחת על ארצות הברית והנשיא ביידן, יש שם בחירות עוד מעט. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את מצבו הבריאותי של הנשיא, עם כל הפרסומים האחרונים, את מצבו בסקרים. האם אנחנו צריכים להוסיף שמן למדורה או לתת לטבע לעשות את שלו, מה שנקרא?
אני כמובן לא חושב שאנחנו, ודאי לא אני, לא מתערב בבחירות...
כן, אבל האמירות של השר בן גביר ושל השר סמוטריץ' ואחרים, זה בארצות הברית, רואים בזה סוג של התערבות?
לא, שנייה, אני לא, יש להתערב בבחירות, שזה דבר שבדרך כלל לא אומרים לעשות, לצערי לפעמים כבר היו מקרים שבהם כל מיני גורמים זרים בחשו אצלנו בבחירות, זה דבר לא לגיטימי ולא נכון. יש גם לנהל דיון, כולל דיונים נוקבים, כולל עם ידידתנו ובעלת בריתנו, ארצות הברית, שהקשרים בינינו לבינם הם חזקים, ויש לפעמים גם אי הסכמות, אי הסכמות יכולות להיות בהרבה מאוד סוגיות, אבל גם בהקשר הזה יש הרבה יותר דברים שבהם יש הסכמות, בצורך לנצח את החמאס, אני חושב שאין מחלוקת, גם אם יכולות, וגם אין יותר מדי ויכוחים גם לגבי הדרך. במה שיש, צריך לומר את העמדה בצורה ברורה, צריך לעמוד על האינטרס הישראלי. וזה לא בכלל לא קשור לשאלת ההתערבות בסוגיה במערכת הבחירות האמריקאית.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר כנסת שמחה רוטמן, תודה רבה. בשורות טובות.
תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב. פרסומת. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום, ערב טוב.
שלום אבי.
קודם כל באמת ניסיון שלך אולי, אתה יודע, לתת הסבר להודעת ראש הממשלה בשבת, בסוגי הדירוג האשראי? מה זה טעות? זה אי-שימת לב? זה מה? איך אתה רואה את זה?
אני לא נחתתי לעומק הסוגיה, לא רוצה פה לחוות דעת. באופן כללי, ברור שדברים, אתה יודע, ענייני הציבור שלנו, בדברים שלא דרושים לחשבון הלאומי הכולל, שלפעמים הוא מצדיק, כמו שאתה יודע, גם בעניינים אחרים, שאנחנו עושים בחשמל, בשבת, דברים אחרים, הרי יש לפעמים...
כן, פיקוח נפש, עניינים אחרים, לא על זה אני מדבר, אבל תגובה לחברת מודיץ, נו נו.
אז אני אומר שוב, אני לא מכיר את ה... לא,
טוב.
אותי, לא, אם הייתי יודע שעל זה תשאל, הייתי יותר חופר בעניין.
לא, 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 לא זהו, רק שאלה, אני מדייק על, אני עובר איתך עכשיו ישירות להם דברים אחרים. אתה יודע, הסיפור הזה עם אונרה עולה ויורד בדיונים בכנסת, גם ועדת חוץ וביטחון, וגם בוועדות נוספות, ודיונים שונים, ומשטרה מעורבת. אונרה פעילה עדיין בארץ, ואני שואל, למה צריך לחוקק חוקים בשביל הדבר הזה? מה החוק היום מקנה לאונרה שאנחנו לא יכולים מחר ללכת בכוח הזרוע, לסגור את המשרדים של הארגון הזה בירושלים, או בכל מקום בשטחי ישראל, ונגמר הסיפור.
אתה צודק ב-100%, ואכן אני שלחתי שלשום לשר השיכון, הרב יצחק גולדקנופ, שלחתי לו פנייה מאוד מפורטת, וכמוה לשרים אחרים, כל אחד בתחומו, יכול לעשות מחר בבוקר, לא צריך חוק, אגב, אין צורך בחקיקה בהקשרים אלו שאתה אומר, יש משרדים, שכונת מעלות דפנה, בירושלים, הם פועלים בשטח ששייך לרשות מקרקעי ישראל, שיושב ראש שלה הוא שר השיכון, הוא צריך אתמול בבוקר, לא מחר בבוקר, להודיע לאונרה שהם נדרשים להתפנות מאדמת המדינה. הארגון הזה, כמו שאמרת, הוא ארגון שלא רק במהותו בעצם דורש את חיסולה של ישראל, כיוון שהארגון הזה משמר באופן שקרי את מה שהם קוראים, את שקר השיבה, ואת הדרישה בעצם לחיסול בפועל של ישראל, כניסה של מיליוני פליטים לתוך ישראל, כיוון שהוא לא שיקם ולו פליט אחד. הוא קם ב-49, צריך לומר את זה למאזינים, לשם שיקום פליטים מאז ועד היום, שוקמו מיליוני פליטים, מאז המלחמה ההיא בכלל, שוקמו עשרות מיליוני פליטים בארצות שונות, הארגון הזה, אונרה, לא שיקם ולו פליט אחד באף מקום. הוא מחזיק רשימות שקריות, מנופחות, שקריות למעשה.
לא, היום אבל הם, כגודל עומק המלחמה...
רגע, עוד משפט אחד, אבי, ברשותך, אבי, ברשותך, עוד משפט אחד. ומעבר לזה שמהותו שלילת ישראל, בפועל, כמו שראינו ברצועת עזה...
תומך טרור, הוא חלק מהטרור.
הוא תומך טרור, וגם בצוק איתן ידענו שיש עשרות רקטות בבניינים של אונרה, זה לא חדש מהיום, אבל כשזה התגלה בכל עוצמת הרשע והרצחנות של החמאס, שרוב עובדי אונרה הם שותפים לחמאס, הם פעילים בחמאס, שהארגון הזה כל בית חולים או מרפאה או גן ילדים או בית ספר שימש מקור לטרור הכי אכזרי כנגד מדינת ישראל. הגיע הזמן את הרמת מסך הזאת לעשות, לומר זה ארגון שהוא לפחות התארגנות בלתי חוקית, שלא לומר ארגון שפועל כארגון טרור בפועל, ולכן צריכים לעשות כמה דברים. אחד מהם זה מה שאתה אמרת, ששר השיכון יתכבד ויודיע לאונרה, אני אומר שוב, כי יושב ראש רשות מקרקעי ישראל,
כן.
יודיע לאונרה...
לפנות את השטח, בקיצור.
ואותו דבר גם שר החוץ צריך להודיע שאת ההסכמה שניתנה לאונרה, בשנת 67, דאז, על ידי יועץ מדיני שר החוץ, הוא מושך את ההסכמה הזאת, אונרה לא יכול לפעול, לא בירושלים, גם שר החינוך, אם כבר אנחנו בסדרת הפעולות, צריך להוציא צווי סגירה, לחמשת בתי הספר של אונרה שפועלים בירושלים, שגם ככה לא מפוקחים, וגם ככה הם משמשים כחממות לטרור. כל הפעולות האלו, ישראל צריכה לעשות בלי אף חוק אחד. אין צורך בחוק.
טוב, הסברת לנו איפה הדברים עומדים, ואנחנו נמשיך ללחוץ ולהרחיב בעניין. מילה אחת אחרונה, אתה באמת מרגיש אחדות בממשלה הזו? תדרוכים מפה לשם, מסיבות עיתונאים נפרדות, כל אחד נכנס בשני, מגיב לשני. אתה מרגיש עדיין אחדות בהרגשת הלב? אתה מרגיש אחדות?
אני לא יודע. הפוליטיקה שלנו רוויה ברעשים ובהתעסקות הרבה פעמים בדבר התפל או בניסיון לקושש עוד איזה משהו שולי. ואני חושב שבזמן מלחמה, שכולנו פה, אתה יודע, בקו החזית, היה ראוי להימנע מזה ולהתרכז בעיקר, וזה בניצחון, וניצחון חייב להיות.
חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה
ובשורה. סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, אנחנו שווים אחרי החדשות.
חזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי